אוקיי, אז אנחנו במראה וזיין עמוד ב', בממרה האחרונה והיחידה של נחום עמדי, שמסביר למה בכל זאת יש משהו שחושבים כמוהו, כן? זוכרים עמוד שלם שכולו הראה שנחום עמדי, כל מה שהוא אומר, היה עדיף שהשתקע הדבר ולא נאמר, כן? ועסקנו בפירוש הביטוי הזה, כן? וזו סוגיה מאוד חשובה מבחינת יסודות התפילה. לא נוגעת כל כך לעבודה זרה, אבל טוב לדבר עליה. כן,
וגם המים על החלום,
זה לא בזכותו, כן. נכון, זה לא בזכותו, כן. אז בוא נקרא את זה, כן? אני חוזר לשאלה, וזה כשליש לפני סוף העמוד, כן? לכיפה שכתוב רבנו חננאל ידו בגמרא. כן? אמר לי רבך אבא מניומי לאביי, גברא רבא עתא מאתרין, כל בלתא דאמר, אמרי לי, משתקע הדבר ולא נאמר, כאילו... אין שום דבר אינטליגנטי שהוא אמר, או משהו אחד. אז על זה אומרת הגמרא, אמר, איקא חדא דאבדינן קוותי. יש אחד. דתניא, נחום עמדי אומר, שואל אדם צרכיו בשומע תפילה. כן, קודם כל רק נבין את המשפט הזה, או את המתח, כי מיד נראה שהתנאים האחרים חולקים על זה. מצד אחד, בתפילת 18 יש נוסח קבוע. יתרה מזאת, לא רק שיש נוסח קבוע, אלא הנוסח הוא בלשון רבים. זה אחד מהכללים הגדולים של תפילה. זה גמרא בברכות, בדף כ"ט עמוד ב', שם אומר אביי, לעולם לשתף איני איש נפשי בעד ידי ציבור. שיש לה הממרה הזאת, האמת, שלוש השלכות. השלכה הראשונה של נוסח התפילה חייבת בלשון רבים, ההקשר של הגמרא שאמור, שאדם יצא לדרך, ורצה להגיד תפילת הדרך, עכשיו זה לכאורה התפילה הכי אישית שיכולה להיות, אני עכשיו נוסע, אז אני רוצה לבקש. אז הגמרא מביאה נוסח של תפילת הדרך בלשון יחיד, אז זה הבא יאמר, לא, לא, צריך להגיד בלשון רבים, כמו מתפללים על כל הנושאים, לא, האדם לא רק מתפלל על עצמו. זה יסוד אחד. יסוד שני, זה שאדם מתפלל את נוסח הקבע, גם אם הוא לא צריך את זה עכשיו, כן? יש שם כל מיני בקשות שהן בקשות שאולי פלויני אלמויני היום לא מרגיש צורך לבקש אותם, אבל הוא מתפלל אותם בין היתר בגלל שהוא מתפלל בשעון הרבים. כן, הדבר השלישי, ולא נעריך רק לציין, שהרמב״ם רוצה להביא מקור לחובה להתפלל בציבור, אז הוא מביא את דברי אביי, לא פחות. הרמב״ם אמר בביטוי לשעת יחין יש נפשי בעד ידי ציבורה, שזה לא רק הלכה נוסח התפילה, זה גם הלכה שטוב להתפלל יחד עם אנשים אחרים, טוב להתפלל יחד עם הציבור. ובכל מקרה תפילת העמידה היא תפילת קבע, שזה בלשון רבים, אין בה לכאורה ביטוי ישיר לצרכים האינדיבידואליים האישיים שפלויני אלמוני מרגיש ביום זה או ביום אחר. ניסיתי, השתדלתי, לא יודע אם הצלחתי, אבל להעביר שיעורים בקהילה לפני שנתיים, למדנו ביחד את כל תפילת העמידה, לעשות להבין למה חכמים בחרו את הבקשות האלה, למה בסדר הזה, מה בעצם אנחנו מבקשים שם. מה שנראה כעיר, בא נחום עמדי ואומר, בצד תפילות הקבע יש גם מקום לתפילה אינדיבידואלית בתוך תפילת העמידה. מה המקום שנחום עמדי מציע אותו? המקום הוא שומע תפילה. למה שומע תפילה? כי הברכה הזאת, זה קל להסביר, זו ברכה יוצאת דופן מיוחדת בתוך הנוף של כל ברכות הבקשה. כי בכל ברכות הבקשה מבקשים בקשה ספציפית, ואילו מה העיקר עניינה של ברכת שומע תפילה? זו בקשה שהתפילה תתקבל. מה שאנחנו מבקשים זה לא משהו חדש. אנחנו מבקשים שהתפילה תתקבל. זה המקום, זה מעין תחנה כזאת, שאדם יכול, כמו מפתח מאסטר, של מי שהיה פעם בישיבה, יודע שתמיד רוצים את המפתח מאסטר, אפשר להיכנס לכל החדרים, כן? אז שומע תפילה, זה התחנה המתאימה, תגיד תפילה אישית. ועל זה אומרת הגמרא, אמר בר מינה, דאי, כן, מה פירוש בר מינה דאי? חוץ מזה, דטליה, ויש לי רב רבי, כן? כמו למה שם לא דחינו אותו? כי זה, הוא לא לבד שם, יש שם, יש לי רב רבי, מי הם יש לי רב רבי? ואז הגמרא נכנסת פה לדיון מאוד חשוב, מאוד מעמיק, על יסודות התפילה. דתניה, רבי אליעזר אומר, שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל, שנאמר תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אין שיחה אלא תפילה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. רבי יהושע אומר, יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו, שנאמר ישפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד. בואו קודם כל נעמוד על היסוד החשוב בגמרא הזאת, בברייתא הזאת, שיש לנו שני סוגים של תפילה. יש תפילה שהברייתא קוראת לה עטיפה, לפני השם יעטוף, ויש תפילה אחרת שנקראת שיח. אלו שני סוגים שונים של תפילות. כן, אומר רש"י על כי יעטוף, עטיפת נפשו ודאגת ליבו יתפלל תחילה, והדר לפני השם ישפך שיחו. אומר רש"י, עטיפה לשון כאב ופריחת לב מתוך צרה, כמו בהתעטפם כחלל. יש פה סוג ראשון של תפילה שרבינו הרמב"ן בספר המצוות יכנה אותו תפילה בעת צרה. היום שמעתי כשנסעתי הביתה מאיפה שהייתי, דיברו ברדיו על המטוס הזה שהתפוצץ לו גלגל בהמראה והיה איזו חרדה עצומה, והשדרנים החילונים בלי להתבלבל שואלים את אחד מהנוסעים אחרי שזה נחת בשלום, נו כולם התפללו? ואז הוא אומר, אני לא יודע מה כל אחד עשה, ואז שהנושא הזה, זה היה בכותרות של החדשות בגלי צה"ל, ראינו שם איזה אחד, אז הוא תיאר איך נתנו להם הנחיות בזמן הנחיתה, שהם צריכים להוריד את הראש ולשים ידיים עליו, כמו שיושבים בזמן שיש רעידת אדמה, כן, להגן על הראש. אז הוא אמר, כל אחד, הטייס אמר, brace, brace, וכולם שמו ככה את הראש, וכל אחד התפלל את התפילה שלו. זו תפילה בצרה. תפילה בעצרה, זה תפילה אינטואיטיבית. אדם מתפלל לא כי השעה 8:30 ושמה ערב. אדם מתפלל כי הלב שלו נפתח, אדם מתפלל כי הוא מרגיש חסר אונים, אדם מתפלל כי הוא מרגיש תליות בריבונו של עולם. סבא זה תמיד אוהב לדבר, זה המון. איך התנאי המרכזי לפתיחת הלב כלפי קודש הבריחו זה להרגיש שברירי. To feel vulnerable. להרגיש שאתה לא שולט בחיים שלך. ולשון הסוגיה זה להיות עטוף. כן, רש"י אומר לשון כאב ופריחת לב. כן, כבר הזכרנו בפעם קודמת, in the fox holes, there are no atheists. כן, זה היסוד הזה. שבוע שעבר בבית חולים הדסה כתבו, הכניסו הכנסת ספר תהילים. זה מאוד מעניין, כי תהילים דומה, יודעים איזה שהתהילים דומה, מכל ספרי התנ"ך, מה הכי דומה לתורה? תהילים, כמה ספרים יש לו? 5 ספרים. אז הם כתבו ספר תהילים באיזה קלף, כמו ספר תורה, עשו להכנוס לספר תהילים, ואיפה שמו את ארון קודש שלו? איפה זה נמצא? בחדר המתנה ליד החדר ניתוח. אמרו, למה? כי שם כולם רוצים להגיד תהילים. זה תפילה לעני, כי יעטוף. זו תפילה שבאה מהלב, זו תפילה שבה אדם מרגיש באופן אינטואיטיבי, את התלות שלו בריבונו של עולם. אבל מול זה יש כמה עוד סוג של תפילה, שאיך היא נקראת? היא נקראת שיח. כן? מאיפה למדו את השיח? למדו אותו מיצחק אבינו. זה באמת מדהים, התפילה הזאת של יצחק, שכן, מי שמסתכל על הגמרא בברכות, אמרנו את זה פה ביחד, שתפילות אבות תקנו. אז איפה אברהם מתפלל? על סדום. אבל אברהם מתפלל שיש צרה. אפשר לקרוא לזה צרה, נכון? צרה של רשועים, אבל זה צרה. איפה יעקב מתפלל? כשהוא יוצא לדרך, בנדר שלו, כשהוא בורח מהבית. בעצם התפילה של אברהם ויעקב זו תפילה בצרה. אבל מה זה יצחק? הוא יצא יצחק לסוח בשדה. לא כתוב בכלל למה קרה משהו באותו יום, משהו לא בסדר. הנציב בעין החדה שלו שם לב שהפסוק קודם הוא ויצחק בא מבוא לחי באר רועי. מה זה באר לחי רועי? זה המקום שבו המלאכים נגלו לאגר. אומר הנציב בפירושו לפסוקים שם שיצחק אבינו היה אדם שאפשר להבין את זה, הוא אדם שהיה על העקדה, הוא היה אדם שהיה איש פרוש מהחיים הרגילים. בעצם הטענה הבסיסית של הנציב, יש הרבה שאומרים את זה בכל מיני דרכים וצורות, שיצחק יורד מהמזבח, הוא לא בן אדם רגיל יותר, הוא משהו קרה לו שם. זה כאילו המדרש, המלאכים, הדמעות ירדו לתוך העיניים שלו. מי שעולה על מזבח כזה ואבא שלו רוצה להקריב אותו קורבן להשם, הוא לא חוזר אחר כך לחיות רגיל. והוא מתאר שם הנציב איך יצחק הוא איש קדוש שמחפש מקומות שבהם יש מלאכים, מקומות קדושים. בעצם האבא של התפילה, שהיא לא בגלל שקרה לך משהו, ולא בגלל שיורים עליך, ולא בגלל שהצמיג יתפוצץ, פשוט כי אתה רוצה קרבת אלוקים, זה יצחק אבינו. זה ממש, וזה השיח. עכשיו האמת היא שבעולם שלנו אנחנו גם מכירים שני סוגי התפילות האלו, כן? מיד נשאל את עצמנו איך כל זה עומד מול תפילת עמידה, אבל יש לנו מצד אחד תפילות מיוחדות של סוג של תפילות בעצרה, כן, יש לנו את זה, יש לנו את זה, ויש לנו גם תפילות קבע. עכשיו שאלה גדולה היא איך להבין את העולם של תפילות הקבע מול התפילות בעצרה. סבא זל, זה קשור בדברים שאמרתי לכם קודם, אבל הרב אהב להסביר, והוא פרס את העירייה הרחבה, מי שמתעניין בספר שפורסם גם באנגלית וגם בעברית, אז אין לכם תירוץ להגיד שאתם לא יכולים לקרוא את זה, כן? Worship of the Heart, שזה תורגם לעברית בשם עבודה שבלב. ושם הוא מדבר על זה, וזה בגלל שהרב היה אקזיסטנציאליסט. הרב אומר, האמת שתפילות הקבע גם בנויות על תחושת הצרה. האדם במשבר קיומי כל הזמן, ככה הוא מתאר שם. עכשיו מי שמכיר קצת ההגות האקסיסטנציאליסטית יודע שהם אוהבים לתאר את האדם כי כל הזמן נמצא במשבר קיומי, הוא מודע לסופיות שלו ולכישלונות שלו. האמת, רוב לאדם לא חיים ככה, נכון? לכן אני אישית מעדיף הסבר אחר לגמרי. אני מעדיף את תפילות הקבע לא לבנות על הרגשה צרה, לבנות על משהו אחר, לבנות על הזכות, כן, לא התבלבלתי במילים, החסד והזכות שאתה יכול כל יום לדבר על הקדוש ברוך הוא, שאתה יכול כל יום להיות קשור אליו. זה כמו זוגיות, כשמחזרים הולכים לכל מיני מקומות מעניינים, יש רומנטיקה, וואו, וזוגיות מייצרים קשר יום יומי, אבל הקשר הזה הוא יותר חזק מכל דבר אחר בגלל הקביעות שלו. ותפילות הקבע בעצם אומרות שהאדם יש לו זכות הגשת לעמוד לפני ריבונו של עולם ולדבר אליו באופן ישיר. זה מה שיש לו, זה לא כי באותו רגע הוא מרגיש שהוא צריך משהו ממנו בהכרח, יכול להיות שהוא מרגיש סבבה באותו יום, אלא בכל יחידת זמן שיש, בגלל שהוא והקדוש ברוך הוא יש להם קשר, בגלל האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לזרו של אברהם אבינו. אחרי זה לא סתם שתפילת העמידה נפתחת במגן אברהם. אז לכן אתה יכול לגשת אליו ולדבר אליו באופן ישיר. אלו שני סוגים שונים לגמרי של תפילות. יש תפילת השיח ויש תפילת הבישה צרה. הדור הצעיר היום, הדור הוואי, קשה לו מאוד עם תפילות קבע, כי קשה לו בכלל עם קבע. לא רק עם תפילות קבע, בכלל קבע קשה לו. קשה לו להתחייב למשהו, אז הכל כזה וואי 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 כאלה, כן, הכל כזה. אבל תיקחו אותם לתפילה בעת צרה, הם שמה לגמרי, הם שמה לגמרי לגמרי לגמרי, כן, כי הם דור מאוד רגשני, הם דור ש... אז יש פה שני יסודות. עכשיו כאן באים רב לזר ורב יהושע וחולקים בשאלה של כשאדם רוצה להתפלל גם תפילה בעת צרה, גם לעטוף וגם הוא רוצה שיח, מה הסדר הנכון של הדברים. זה מה שהם חולקים. כן, בלשון הגמרא, אני קורא את זה עכשיו עוד פעם. רבלזר אומר, שואל אדם צרכה ואחר כך יתפלל. וקודם, בעצם אומר רבלזר, ברגע שיש לאדם הרגשה של תפילה בעת צרה, מה הוא יכול לעשות? ישר להתפלל. האמת, התפילות בעת צרה הן לרוב אינטואיטיביות. יש אנשים שלא יודעים מה להגיד. זה... אני חוזר לתפילות הקבע. תפילות הקבע, החסד שבהן, זה גם שעוזרים לנו להגיד משהו. נכון, לפעמים מה זה עושה לך? זה כובש אותך, זה כאילו מפריע לך, כן? זה אומר לך מה להגיד, אבל האנשים, הרבה אנשים לא יודעים מה להגיד. אז יש פה אדם שיש לו מה להגיד, יש לו, אז מה רבי אליעזר אומר? קודם כל שמה אדם יעשה? קודם כל שהוא ישאל צרכה, ואחר כך אתה יכול את השיח, כן? זה אחר כך תתפלל 18. אם אדם רוצה לבקש משהו, הוא לא צריך לבקש בתוך 18, אלא מה הוא בעצם יכול לעשות? לפני כן, לבד. ככה רש"י מפרש את זה, ואחר כך יתפלל י"ח, כן? לא, עכשיו, הנציב אומר דעתי דבר נכון, נציב בשאילתות, בשאילתה קוף מג, סעיף קטן ה, סעיף ה, אומר הנציב, יש פה הד של שיטת רבי אליעזר במשנה בברכות, שאומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. רבי אליעזר כנראה לא אוהב כל כך תפילות קבע. זה נראה לו פחות טוב מתפילת התחנונים. טוב להיות במוד של תחנונים. אז יש פה אדם שיש לו צרה, אז תתפלל. זו התפילה בעיני רבי אליעזר האולטימטיבית, הטובה ביותר. כנגד זה בא רבי יהושע, ומה אומר רבי יהושע? יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו. קודם תתפלל, ורק אחרי התפילה, אפילו לא בתוכה, רק אחרי התפילה מה תעשה? אתה תבקש את הצרכים, שנאמר, ויש לו מקום. יש פוח לפניו שיחי, אז קודם שיח, ורק אחרי השיח, צרתי לפניו אגיד. וזה הגמרא שואלת, רב אליעזר נמי יכתיב, יש פוח לפניו שיחי, מה הוא לא יודע שיש לו פסוק השני? זאת אומרת הגמרא, אחי כאמר, יש פוח לפניו שיחי, בזמן שצרתי לפניו אגיד, כלומר, הוא מצריח. ורבי יהושע נמי יכתיב, תפילה לעני כי יעטוף, אז גם הוא אומר, אחי כמה, מתי תפילה לעני? בזמן שכבר לפני כן, מה הוא עשה? לפני השם ישפוך שיחו. כן? וזה שואלת הגמרא, מיך דקראי, לקמר דייק, לקמר דייק. כל אחד לוקח כל פסוק ומצריח מה שמתחשב לו, נכון? אז כנראה המחלוקת היא לא קשורה בפסוקים, אלא מה היא קשורה? בתפיסת עולם. ועל זה אומרת הגמרא, ומייקה מפלגה כדרש רבי סמלאי. מה דרש רבי סמלאי? לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. שמינלה ממשה רבינו דכתיב השם אלוקים, אתה אכילות על להראות את עבדך, וכתיב בתרי, אברנה והראה את הארץ הטובה. אז אנחנו רואים במשה רבינו שהוא רוצה לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא לעבור את הירדן. קודם מה משה רבינו עושה? הוא משבח אותו. אתה השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את ידך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר ניאל והשמיים ובארץ אשר יעשית למעשיך וכגבורותיך. עכשיו, איך בכלל יודעים איך להתפלל? אז בוודאי יודעים שבתורה אין הנחיות איך להתפלל, גם התורה לא מצווה להתפלל דרך אגב, אלא מה, איך לומדים חכמים את דיני התפילה? הולכים למתפללים בתנך, ואנחנו רוצים ללמוד מהם איך מתפללים. זה מה שאנחנו עושים, כן? אנחנו מסתכלים איך התפללו, למשל רוב הלכות תפילת העמידה, ממי למדנו? מחנה. למרות שזה משהו מאוד חתרני, לא כי לומדים מאישה, אלא כי זה ברור, כשבזמן שחנה מתפללת, זה ברור שאלי הכהן חושב שלא מתפללים ככה. כלומר, בוא ניגע בנקודה של הלחש. אלי הכהן כנראה חשב שמנה רוצה להתפלל, שילך לקרלין וברסלב, ומה יעשה? שיצעק צעקות גדולות, כן? ופתאום הוא רואה איזה גברת אחת שלא מתפללת ככה, הוא משוגע, הוא בטוח שמשהו לא בסדר איתה. עכשיו חכמים לקחו אותה כמודל, כי דווקא את התפילה שלה הקדוש ברוך הוא קיבל, כן? אבל ככה לומדים תפילה. אז ממי החלטנו ללמוד איך להתפלל? מגדול המתפללים בתנך. גדול המתפללים בתנך זה משה רבינו. יודעים את זה? תראו כמה תפילות יש לו. איפה הוא מתפלל? בחטא העגל הוא מתפלל. הוא מתפלל על, שכן, על מרים, לתפילה הכי קצרה בתנך. הוא מתפלל אחרי זה במרגלים, נכון? הוא מתפלל על עצמו, זו התפילה היחידה שלא נענית. היחידה. טעות. הגמרא אומרת בברכות, מניין לתפילה שנענית? ממשה רבינו, שאמר, אברה נא ואראה את הארץ הטובה, ואז כתוב, עלה ראש הפסגה, ראה בעיניך. אז רק לעשות פה תיקון טעות, משה ביקש שני דברים. הוא ביקש לעבור את הירדן והוא ביקש לראות את הארץ. על לעבור את הירדן אמרו לו לא, אבל לראות את הארץ אמרו לו כן. אז זה נענה או לא נענה? אז הגמרא אומרת שזה נענה. משה רבינו הוא גדול המתפללים בתנך. זה בין היתר מסיבה פשוטה, כי הוא גדול הנביאים, ובתנך נבואה ותפילה הולכים ביחד, כי הוא יודע לדבר על הקדוש ברוך הוא. אז משה רבינו כשהוא התפלל הוא קודם כל אמר שבחים, ורק אחר כך ביקש צרכים. אז מה המחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר? המחלוקת פשוטה, האם אני הקטן יכול ללמוד משה רבינו? אולי רק הוא יכול להתפלל ככה. רבי יהושע סבר ילפין אני משה, ורבי אליעזר סבר לא ילפין אני משה. מה, משה הוא דמות החיקוי? שאני משה זה רב גוברי. עכשיו כאן אני רוצה לקריא חלקים מפירוש הרשב"א בספר מאוד מיוחד שנקרא פירושי האגדות. הרשב"א כתב פירוש על האגדות של הש"ס, והוא לא כתב אותו לפי סדר הש"ס, כלומר זה לא חלק מהפירוש שלו לש"ס, והוא יצא לאור על ידי מוסד הרב קוק. ויש פה קטע מאוד ארוך שאני אקריא רק חלקים ממנו, שבו הרשב"א מנסה להסביר מה יסוד המחלוקת בין רבי יהושע ורבי אליעזר. אוקיי? מה? החיבור לא ארוך, נכון? אתה צודק, תראה, לא שמן. אוקיי, אז אני קורא, אומר ככה הרשב"א: דע כי לא נחלקו בזה אבות העולם, אלא מפני שיש בזה פינות גדולות לענייני התפילה. אומר הרשב"א, מהגמרא שלנו אפשר ללמוד יסודות גדולים לתפילה, וצריך שידעם כל הבא להתפלל ולשאול ממנו יתברך צרכיו, כדי שידע לאיזה צד תיתכן לו התפילה והזכרת השבחים. והוא שרבי יהושע ראה כי כל השואלים אמנם ישאלו על אחד משלוש פנים. כשאתה מבקש משהו ממישהו צריך לשים לב לשלוש נקודות: האחד, שישאל השואל על צד הגמול או על צד החסד המוחלט לבר. ואם אתה בא ומבקש משהו כי חייבים לך, ואם אתה בא ומבקש למרות שלא חייבים, תעשה לי טובה, זו שאלה מספר אחד. יש כאלה שמבקשים שהם בעצם טובים להחזיר להם. ב', שישאל כמסתפק ביכולת מי ששואל ממנו בשאלתו, או שנתאמת אצלו שיש ביכולתו למלות שאלתו. אתה יכול לבקש ממישהו ואתה לא, האמת לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה, אבל אתה מבקש, מה יש? הכי גורו יגיד לא. אבל יש גם אפשרות לבקש ממישהו כשאתה מבקש ממנו מאיזה סיבה, כי אתה בטוח שהוא יכול לעשות את זה. והג' אומר הרשב"א שהוא מסתפק אם לא ישלים שאלתו מי ששואל ממנו אם ימצא שאלתו אצל אחרים. אולי אתה בקש ממנו ואתה באמת אומר אפשר לבקש את זה מאוד כמה, או שנתאמת אצלו שאם לא ירצה להשלים שאלתו מי ששאל ממנו, שאי אפשר לו למצוא שאלתו אצל אחרים. בעצם השלושת השאלות שהרשב"א מעלה זה: מה מערכת היחסים ביני לבין אותו אדם? אם אני פונה אליו כי מגיע לי או כי זה טובה, האם אני פונה אליו מתוך ביטחון שהוא יכול לעשות את זה, ואם אני פונה אליו מתוך ידיעה שהוא היחיד שיכול לעשות את זה. עכשיו אומר הרשב"א שבעצם זה נוגע לענייני אמונה מאוד עמוקים, בעצם זה דברים שגם דיברנו באותם שיעורים על תפילה. בתפילת העמידה זה לא כספומט, המטרה שלו זה לא לקבל את מה שביקשתי, זה כמובן נחמד לקבל מה שביקשתי, בסדר? דימינו את זה אז, ואני חוזר על זה, לילד שמתבגר ובקושי מדבר עם אבא ואמא שלו, זה לא מחדש פה כלום, נכון? אבל כשהוא צריך משהו, אז הוא פתאום יודע מאוד טוב למצוא את ההורים שלו ולדבר איתם, נכון? הדוגמה והידיעה זה המפתחות של האוטו. אין לו אוטו, לאבא ואמא יש מפתחות, כן? וכשאבא ואמא יש מפתחות ואתה רוצה את האוטו, אז אתה חייב לבקש. והאמת, אתה רוצה את האוטו, אבל אתה גם אומר עוד משהו כשאתה מבקש את האוטו. אתה אומר, אתה אבא שלי או את אמא שלי, כי לא מבקשים את האוטו מסתם בן אדם אחר, נכון? בדרך כלל לא, כן? מתברר שלפעמים יש איזה חברה שיש לה אוטו, כן? אבל בדרך כלל לא, כן? כלומר, ביסודו של דבר, דרך הבקשות, אנחנו מביעים את מערכות היחסים שלנו. ומה שאנחנו בעצם, בעיקר מה שתפילת עמידה רוצה, זה לא לקבל את הדברים, עוד פעם, זה נחמד לקבל אותם, אלא לבטא שיש לנו מערכת קשרים, יחסים עם ריבונו של עולם, שהוא אבא שלנו, כן? עכשיו הוא אומר, הפנייה לריבונו של עולם בנושאים האלו, זה ענייני אמונה בעצם. שאלת חלקי כוונות האלו מרוחקות בחוק הבורא התברך. רצונו לומר, שאין להעלות הלב כל נברא שיש לו אצל הבורא התברך גמול קודם, שעליו יפתח לשאול ממנו שהוא התברך, הוא חייב למלות שאלתו. אין לו חשבון קודם איתי, הוא ברא אותי, אז אני רק חייב לו, הוא לא חייב לי כלום, רק מצד החסד המוחלט. ב', לא ישאל כי מסתפק ביכולתו. אתה יכול לבקש מהשם ולהגיד, אולי הוא יכול לעשות את זה, אולי לא. וכן לא יעלה בדעתו שיש לו תחבולה למצוא בקשתו אצל אחר גשמי, גלגל או רוחני, בלתי אם ימציא לו הוא יתברך בקשתו. ולכן מה בעצם אומר רבי יהושע? כשאדם הולך להתפלל, בעיקר התפילה באה לבטא שאני עומד לפני השם, זה מה שאני רוצה לבטא בתפילה. אז אני צריך קודם כל להתחיל את התפילה ולעשות סדר במערכת היחסים ביני לבין ריבונו שלם, אל מי אני מדבר? מי הוא? למה אני פונה אליו? זה לפני שאתה בכלל מבקש משהו, אתה צריך קודם כל שיהיה ברור שאתה מבקש מריבונו של עולם. ועל כן הסכים רבי יהושע שלא ישאל אדם צרכיו עד שיסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. ליראתו פן יתאה באחת מהכוונות האלה, אולי תתפלל בצורה לא נכונה, וישאל על אחד משלושת חלקי הריחוק וחוקו יתברך שאמרנו, ולא ישאל צרכיו עד שיקדים לנפשו תכונת שבחיו יתברך. בעצם אתה צריך דרך השבחים שאתה אומר, זה לא להתחנף לקדוש ברוך הוא. אתם מכירים את זה שלפעמים פתאום הילד מדבר יותר מדי יפה ואתה כבר מבין שהוא רוצה משהו? את זה אתם מכירים? וואו, זה לא רק אצלי בבית. פתאום הוא נחמד, פתאום הוא רוצה לעשמה. אני מיד יודע שהבקשה הולכת להגיע. זאת אומרת הרשב"א, לפי רבי יהושע, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור. זה לא תגיד שבחים, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, וואו, איך הוא יתחנף אליי, יאללה, אני אתן לו. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאתה יהיה ברור לך מה זה אלוקים, ואיך מדברים אליו. בעצם זה פונה אלינו, זה לא פונה אליו. הוא ממשיך ואומר שלא ישאל צרכיו עד שיקדים לנפשו תכונת שבחיו יתברך, ויכיר ויתבונן שהוא אדון הכל, אין לך בין הנברים אצלו גמול, ושאין לו מעצור ולא מניע בדבר, ואין תחבולה להגיע לדבר נאות ולא לברוח מהופכו בלתי אם יגיע לרצונו יתברך. ואחר שיקבע בנפשו תכונת כוונות אלו, יהיה ראוי לשאלת הצרכים. עכשיו אתה יכול לבקש, כי נעשה לך ברור מה זה לבקש מהשם, מי זה השם. כדרך שעשה משה רבינו עליו השלום, שאמר שלושת הדברים קודם שאלה צרכה, והוא אמרו השם אלוקים אתה אכילות על אורות את עבדך. עכשיו הוא הולך להראות ששלושת הברכות הראשונות של תפילת 18 נמצאות בדברים שמשה רבינו אמר. אז בוא נראה אותם. השם אלוקים אתה אכילות על אורות את עבדך את גודלך. אז רוצה הרשב"א לדייק, המילה אכילותה מרמזת לזה שהוא לא חייב לך כלום. לומר שהוא יתברך המתחיל בתורה והחסד אצלו. לא שהקדים הוא לעשות דבר שעליו יחויב הגמול הזה אליו. וחיזק עוד זו באומרו את עבדך, רצונו לומר שהטיב עמו טובת האדון לעבד, שאין במעשה העבד דבר שיחויב האדון בתגמולו שהוא עבד. אז הנה הברכה, אז הנה יסוד ראשון באמונה, שהקדוש ברוך הוא לא חייב לי כלום. יסוד שני באמונה, את גודלך ואת ידך החזקה, לומר שלא ימנענו דבר. כלומר, אתה לא מפקפק ביכולת שלו לעשות, הוא יכול לעשות הכל. אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך, מה זה אומר? רק אתה יכול לעשות את זה. אז הנה שלושת היסודות האלה שהרשב"א תיאר, לדעתו מצויים בדברים של משה רבינו. ואז הוא אומר, רב אליעזר אבל אומר, לא צריך לעשות שיעור תיאולוגי לפני שהם מתפללים. רב אליעזר ראה שיש עניין אחר גדול מאוד בהקדמת השבח, לפי שהוא מעזות העבד להסדיר שפחי אדון הכל בערי ובלא כוונה ובניחות לב יראה ורטט. הוא אומר, מי אתה? עבד הולך לאדון ומה מתחיל לעשות? להחמיא לו. מי אתה? מה? בעצם מה הוא מדבר? הוא מדבר על הקושי של אדם שהוא בשר ואדם מוגבל, או על הקושי שלו לגשת לריבונו של עולם ולספר מי הוא, להלל אותו, לשבח אותו. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, רוב הבריאות הם לא תיאולוגים גדולים, והם לא תפקידם להתחיל לתת שבחים ומחמאות. מה כן מבטא את התלות שלו בריבונו של עולם? דיברנו קודם על השבריריות. עד רב, אז זה המקום לבוא. איך העבד בא לאדונו? כי אין לי כוח. בעצם אתה מתפלל לא כי עשית שיעורי תיאולוגיה, כי אני לא יכול, אני חייב אותך, כן? ולכן הוא אומר, ראה מן החיוב לשאול תחילת צרכיו, מתוך כך ידע וירגיש בשפלותו, נמיכותו וחולשת כוחו, וידע ויתבונן שאין לו תחבולה להשיג אחד מחפציו כצורכי מזונותיו ורפואת גופו, או להימלט מן האויב משאר הפגעים בתים יעזרנו יתברך. כלומר, תתפלל ותבקש, אז כל הבקשה הזאת מביאה את החולשה שלך שאתה לא יכול לבד. ואחר שיקדים לו זה, ימצא לבבו שבור ונתקה ויכיר בשפלותו, ואז יהיה ראוי לכוון בשבח האדון יתברך, אשר הוא מבקש ויהיה ראוי להתפלל לפניו. וכשהביא רבי יהושע ראיה ממשה, השיב רבי אליעזר כי אין ללמוד ממשה דמשה רב גוברי, זאת אומרת גדול כוחו, שהוא כן ידע לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה האופן שבו הרשב"א מפרש את המחלוקת. כמובן שאלה מאוד בולטת ומרכזית שיש, זה ברור מתפילת העמידה שכמי הכרנו? כרבי יהושע, נכון? אז זה ממשיך הרשב"א ואומר, ואני מקריא, כבר נקבעה תפילה על צד דעת רבי יהושע, שאנו אומרים שבחים ואחר כך שואלים צרכים, וקבעו שלוש ראשונות לשבח כנגד שלוש כוונות שאמרנו. עכשיו הוא הולך להציע ששלוש ראשונות בנויות על המודל של תפילת משה, ובוא נראה את זה. הראשונה אבות להקדים לנפשו, שאינו שואל על צד הגמול, רק על צד החסד המוחלט, והוא אמרם וזוכר חסדי אבות. אני אומר בכנות, אני לא בטוח בזה, כי יכול להיות שמה ברכת אבות אומרת, אומרת פשוט הפוך. אני שואל את עצמי, איך אני ניגש לקדוש ברוך הוא ומדבר אליו, אז מה התשובה? אני הנכד של אברהם. מה, אברהם אהב אותך, היה לך קשר טוב עם אברהם. עולים אחרות, אולי ברכת אבות דווקא מה היא באה להגיד? בחלקה. מה היא באה להגיד? יש לנו איזה מערכת יחסים מטרימה, זה לא שאני פתאום נכנס ללשכה ומתפרץ. אז להגיד שכל מטרתה להגיד לא מגיע לי כלום, אני הנכד של אברהם, כן? אז אני לא 100% בטוח. נכון, אבל זה לא, זה דורש מחשבה, כן? כמו, זה מסתדר יותר מדי טוב לשיטתו, כן? זה דורש מחשבה, אולי ברכת אבות יותר רחבה, יותר מורכבת, כן? בית הוא אומר, ברכת גבורות, הם כבר מבינים, מה זה גבורות בא להגיד? שהוא יכול לעשות הכל. אפילו מחיי המתים, הוא יכול מה שאנחנו לא יכולים. ומה זה ברכת קדושת השם? אז עכשיו הוא נוגע בשאלה פרשנית שעסקנו בה אז בשיעורים. שאומרים, אתה קדוש ושבך קדוש, וקדושים בכל יום אלו חסר, למי זה הקדושים האלו? אז אני דווקא בשיעורים, אהבתי יותר את הפירוש, שמי הם הקדושים? אנחנו, עם ישראל. במילים אחרות, השלוש ראשונות, בניגוד לדברי הרשב"א, במקום להדגיש את הפער בין אדם לבין אלוקים, מה הם בעצם באות לתאר? שיש קשר בין אלוקים ובין בריאותיו, מי שהם קדושים, מי שהם מזרע אברהם. הרשב"א טוען אחרת, מי הם הקדושים ברשב"א? הקדושים לשיטתו זה כל הכוחות בעולם, זה הגלגלים, זה המזלות, זה המלאכים, הם הקדושים. כלומר, מה זה בא להגיד בעצם ברכת אתה קדוש לשיטתו? ייחוד השם. זה מה שהרשב"א טוען, כן, אני קורא את זה. שמקדישו וממליכו על הכל ומעיד שכל הקדושים, שהוא רמז אף לסכלים הנבדלים שהם נפש לגלגלים שפועלים בעולם בנגתם הטבעית, מעללים בכל יום לשמוע התברך, במילה אין עוד כוחות בעולם. אז יש פה בעצם, אני אומר, שתי תפיסות אולי איך להבין שלוש ראשונות של 18. הם שלוש ראשונות של 18 כל מטרתם תיאולוגיה ולהגיד מי זה אלוקים, ולהנחיח אצלי בתודעה, בעצם זה פונה אלינו, שנבין מי זה אלוקים, ולא נחשוב שהוא איזה מלך חזק, רק שהוא אלוקים, או אמא אחרת, זה בא לתאר שלמה אני יכול להתפלל? כי יש קשר, ואני מת חייב אותך, כי אתה בעל הכוחות, כן? אז אפשר להתווכח על זה, אבל משהו רק ממשיך, ואין נקבע תפילה הזאת, אתה אומר, 18, קושיה לרב לזר. למה זה לא קשה לרב לזר? אז הוא אומר, זה מאוד פשוט. הוא חושב שבתפילת 18 שהיא תפילת ציבור, רצונו לומר, מה הכוונה של 18 היא תפילת ציבור? כוללת כל הצרכים ומתוקנת לכל. אתה לא מתפלל 18 כי אתה צריך משהו. אני, בעצם מה אומר הרשב"א? רב לזר מכיר בתפילת הקבע שהיא שונה מהותית מהתפילה בעת צרה. כל הדיון שהיה כאן הוא כשאדם נמצא בעת צרה והוא רוצה להתפלל, אז מה הייתה המחלוקת? איך בעת צרה אתה תתפלל? בעצם כמעט הייתי אומר, אבל זה אומר, תצעק תעתה, זה מה שתעשה. תצעק תציל אותי, זה מה שתעשה. אחרי זה, אחרי שהוא יציל אותך, מה אתה יכול להגיד לו? וואו, אחרי אתה, תודה רבה, אתה... אבל זה מדבר בעצם כל הסוגיה כאן, אדם בעת צרה. ומה רבי יהושע אומר? מה אתה, צריך לצעוק תעתה, צריך קודם כל להגיד, זה הקדוש ברוך הוא. דווקא אם זה בעת צרה, אני מתחבר הרבה יותר לרב לזר, כן? אבא זה, פעם שאל את הרב גוסטמן, הראש הישיבה החשוב בירושלים, מתי הוא הולך לכותל? מתי? אז הרב גוסטמן אמר לו, אני הולך לפעמים, שיש לי צורך להתפלל, שאפשר להתפלל שם בכל רם ביידיש. זה מה שהוא אמר. אמצע הלילה. לא על מצב קבוע. שהוא לא מרגיש, זה רב לזר. אבל כשאתה מפעל מינכה או מפעל מיירה ואתה לא מרגיש שזה צרה גדולה, אז אומר הרשב"א, ברור שאיך מתפללים, כמו רבי יהושע, כן, זה מה שהוא אומר. והוא מסביר, כולל את כל הצרכים, מתוקנת לכל, ואף מי שאין לו חולה בתוך ביתו אומר ברכת רפואה, ומי שאינו צריך למזונות אומר ברכת השנים. לפיכך אחרי כי קריאת פרשה, פרשת שבחים לכל, ודומה העניין לעניין משה רבינו, כמעט אומר חוויית תפילת הקבע היא לא אותה חוויה כמו בעת צרה. כמעט הייתי אומר, אתם יודעים למה אני יכול להגיד את כל השבחים בתפילת הקבע? כי אני פשוט קורא טקסט שאמרו לי להגיד, אז אני יכול להגיד את הטקסט הזה. למה בעת צרה אני לא יכול פתאום להגיד שבחים? איזה סיבה? כי אני לא אומר את תפילות הקבע בעת צרה. מה אני צריך להגיד בעת צרה? במילים שלי. אז רבי אליעזר אומר, אז תצעק מה שאתה רוצה אחרי זה. ורבי יהושע אומר, אתה לא יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, רחוק ממך. אתה צריך קודם להגדיר את היחסים, אפילו בעת צרה, קצת איפוק אפילו בעת צרה. שמה שאני רוצה בקלות זה להזכיר פירוש לנציב. לנציב יש פירוש אחר לגמרי לגמרא שלנו, פירוש נוגע גם כן ביסודות של תפילה, אבל מזווית כמעט הפוכה מהרשב"א. ומי שאימץ את הפירוש של הנציב ובנה עליו הרבה בלי שהוא מזכיר אותו בשום מקום, אני אמת לא יודע אם הוא הכיר את הנציב הזה, כי אני לא יודע כמה הוא עבר על כל הנציבים. הכוונה לנין של הנציב, שזה סבא שלי הרב. הנציב בהעמק שאלה, באותו סעיף שהזכרתי קודם, קוף מם ג' ה', הנציב אומר שהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע היא, האם אדם יכול לבקש צרכים מהקדוש ברוך הוא מחוץ לקונטקסט של תפילת 18. הוא טוען שלפי רבי יהושע, למה צריך קודם שבחים, יתפלל ואחר כך, אני חוזר, דיבר רבי יהושע, למה יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו? כי יש הלכה שאוסרת על אדם לפנות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל אליו, אלא אם כן הוא משרשר את זה לקרון של תפילת 18. ככה הנציב טוען. יש לו שם עריכות דברים, אני רק אזכיר את היסודות. הנציב ככה רוצה לפרש איזה משפט של הבהג, שהרבה לא הבינו אותו, התקשו להבין אותו, משפט שאומר שתפילה היא רק בלחש. מה שהנציב רוצה לטעון זה שלחש הכוונה תפילת 18, וכשהשאילתות אומר אין תפילה אלא בלחש, הוא אומר אין דבר כזה שאתה יכול ללכת לקדוש ברוך הוא ולסתם ככה אפשר לדבר איתו. מי אתה? סתם פעם לגשת לראש ממשלה לדבר איתו? סתם תקושו אל הברוך תוכל לדבר איתו? המאבטחים יעטפו אתכם, נכון? אז גם לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לגשת לשאול לקדוש ברוך הוא לדבר איתו? יש הלכה שאתה, לדעת רבי יהושע, רב לזר חולק על זה, לדעת רב לזר, מה אדם יכול לעשות? ללכת ישר למלך, לדבר איתו על מה שהוא רוצה. רבי יהושע אומר, אין דבר כזה. מי ש... אני אומר, אומר אותו יסוד, בלי שהוא מזכיר את הנציב, זה הרב בשיעורים לזכר רב אמרי, בשיעור ששמו סמיכת גאולה לתפילה. שם הרב אומר, במצוות תפילה יש שני דברים. א', שני דינים. חובת תפילה, אדם חייב להתפלל לרצות את ברו וישפוך שיח לפניו. ב', אין אדם שואל צרכיו שלא במסגרת תפילה. אתה לא יכול להתפלל, אלא אם כן, מה אתה עושה לתפילה שלך? מחבר אותה לתפילת 18. והוא מסביר, שאלה כזו, למה אסור לי לדבר בלי 18? דרך יעיז אדם קצר ימים וסבר רוגז לגשת אל המלך בקשה ובתחנון. או במילים אחרות, בואו נתרגם את זה לעברית אחרת. תפילה בתפיסה הזאת זקוקה למתיר. אתה צריך פגישה עם המלך. המלך לא נגיש כל היום. אתה לא יכול סתם ללכת אליו ולהתחיל לדבר איתו. מי אתה? יש מרחק. מה זה הדין הזה של רבי יהושע? שאם אתה מתפלל 18, אז אחרי זה אתה יכול... מה לעשות? לדבר מה שאתה רוצה. כי 18 זה פגישה. יש לכל יהודי שלוש פעמים ביום פגישה עם הקדוש ברוך הוא. כל יום. הוא יכול לעמוד לפניו, ואם ישאלו אותו השמגימלים, המאבטחים, ישאלו אותו, מה אתה עושה פה? אתה ביומן? נגיד, כן, אני ביומן. הקדוש ברוך הוא ביומן שלו, יש מקום לכולם, כל יום. אבל התפילה צריכה לבוא מתוך תפילת העמידה. ככה מפרש הנציב את, את, את שיטת רבי יהושע. לדעתו זו המחלוקת. רבי אליעזר אומר, אתה יכול להתפלל ישר תפילה בעת צרה, ורבי יהושע אומר, לא, לא, לא. תתפלל 18, ואחרי שהתפללת 18, מה אתה יכול לעשות? להמשיך את השיחה איתו. אתה יכול להגיד, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, כן? כך הוא מפרש את זה, הנציב, זה מאוד מזכיר שהתפילת תשלומים. אדם הפסיד תפילה, באונס או בשוגג, לא במזיד. אז מה הוא יכול לעשות? להתפלל בזמן שהתפילה הבאה עוד תפילה. אבל הדין הוא, ככה פוסקים להלכה, זה המקור הוא הרמב״ם, שאתה לא יכול לקום סתם ככה ולהתפלל תשלומים. אלא מה אתה צריך לעשות? להתפלל את התפילה הבאה, ואז להתפלל את התפילה הנוספת, וכולם, אנחנו יודעים מגמרא וברכות, שהתפילה הראשונה נחשבת התפילה של זמנה, והשנייה היא התשלומים. אפשר להגיד הפוך, קודם בוא נגמור עם החוב הקודם, וגם שם, כנראה שההסבר הוא אותו הסבר. אדם הפסיד את התפילה, אז אומרים לו, פתאום הוא בא, רוצה להתפלל מהירים בבוקר, אומרים לו, סליחה, יש לך פגישה ביומן? אז הוא אומר, כן, כן, יש לי פגישה, שחריס, זה הפגישה שלי. טוב, גם אמרת שחריס, אתה יכול על הדרך להוסיף גם מייריב. כלומר, מצד אחד, אני רוצה קצת להסביר, זה, מי שיקרא את כל הכתבים של סבי הרב על תפילה, הוא כותב המון על תפילה. אני אמסביר למה. יראה שזה, מה שאני מתאר פה זה הקרוסלה שהוא רוכב עליה כל הזמן. למה הרב כל כך אהב תפילה, הוא כך דיבר עליה? כי תפילה בשבילו, אני חוזר, לא הייתה כספומט. תפילה בשבילו הייתה שיהיה לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. אני אומר את זה בלב שלם על אנשי תפילות הקבע, או אנשים בדרך כלל אומרים, טוב, מתפעלים מהר, רק רוצים לגמור. זה אנשים שכל יום מדברים אל השם. ממש, כל יום מדברים איתו, אליו. פונים אליו, מדברים אליו, אני אומר את זה בצורה פשוטה, הוא נוכחות בחיים שלהם. אני פעם קראתי דברים שכתבה פרופסור אסתר חזון, פרופסור באוניברסיטה העברית, למקרא, שבשנת האבל על אבא שלה היא אמרה קדיש, והיא באה כל יום לבית כנסת, ובסוף השנה היא פרסמה מאמר על החוויות שלה, והיא אמרה, אחד מהגילויים הגדולים שלה היה עולם של אנשי תפילות הקבע. לגלות מה זה אנשים שכל יום בשש בבוקר קמים מוקדם, באים לבית כנסת, מנחה, מערב, לגלות את העוצמה, למרות שהתפילות האלה לא מדהימות, כן? אני אומר את האמת, אבל העוצמה הזאת, אתה כל יום מדבר אליו. ומצד אחד תפילה זה חסד עצום. שאתה בכלל יכול לדבר אליו, מצד שני זה באמת בעייתי נורא איך אתה מדבר אליו. אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו משהו בעייתי. אספר לכם סיפור נפלא, שמעתי את זה מאבא ז"ל. בשנות ה-70 היה לאבא ויכוח ברדיו עם פרופסור ישעיהו לייבוביץ' על תפילה. היה איזה תוכנית רדיו ושמו את שניהם אחד מול השני, ואם אתם מכירים קצת התורות של פרופסור לייבוביץ', פרופסור לייבוביץ' אמר, בן אדם בכלל לא יכול לדבר על השם. מי אתה? אז מה זה תפילה? יש מצווה לקרוא טקסט, תקרא את הטקסט. אבל אין משמעות למילים, אין משמעות. והם התווכחו. אחרי כמה ימים אבא ראה את נחמה לייבוביץ', האחות של פרופסור ישעיהו. ופרופסור נחמה אמרה לו, תדע לך רב אהרון, האמת שישעיה צודק. איך בן אדם יכול לפנות לקדוש ברוך הוא לדבר אליו. יש רק בעיה אחת עם מה שישעיה חושב. שהקדוש ברוך הוא לא חושב כמו. הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה. הוא מאפשר את זה. הוא אומר, אתה יכול לדבר אליי. יש תפילה בתנך. בתנך אנשים מדברים על הקדוש ברוך הוא. אבל התפילה הזאת זקוקה לאיזה מתירים. אז לדעת, שימו לב כאילו להבדל בין הרשב"א והתפיסה הזאת. התפיסה של הרשב"א עסוקה בתיאולוגיה. אם אתה מבין מי זה השם, זה מאוד אופייני לחכמים בימי הביניים. להיות עסוקים בתיאולוגיה. שימו לב להוגים היותר חדשים, כמו גם הנציב בתוך זה, למרות שהוא לא ניסח את זה כפילוסופיה, שהם עסוקים בשאלה הקיומית של האדם המתפלל. איך אני יכול להתפלל? אז אומרים, אתה יכול להתפלל אם אתה נצמד איכשהו ליומן, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. זה בעצם מה ש... אבל אתה לא יכול סתם ככה לפנות אליו, כי אתה באמת לא יודע איך עושים את זה. וזה פחות או יותר הניתוח שלהם, שהנציב על הדרך שואל, יש לו כמה דברים די מפליגים, שהם לא, לא פשט, אבל הם יפים כדרך המחשבות של הנציב, שהוא תמיד מדהים. למשל, הוא אומר, איזה מין גמרא מוזרה הזאת? אמרתי לכם קודם, משה גדול המתפללים. זה תפילה הגמרא בחרה, אחד מהם. זה תפילה שבה הוא אמר שבח, אבל בויחל משה הוא אומר שבח לפני כן. ויחל משה, הוא פשוט ישר תוקף את הקדוש ברוך הוא, מתחיל להגיד לו משהו, בחטא המרגלים הוא אומר כל מיני שבחים. האמת שכן, הוא לוחץ על הכפתור של י"ג מידות, זה אחד מהדברים כל כך יפים בחטא המרגלים. משה לוחץ על הכפתור של י"ג מידות ואומר לו, אתה חייב לסלוח להם, כי אתה אמרת שאתה רחום וחנון. אבל אין שם את הסדרים האלה. זה נציב, רק אני אגיד לכם מה שהוא אומר על חטא העגל. הנציב אומר על חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה אני חלי, ואיחר אפי בהם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אז הוא אומר, שואל הנציב, זה מופיע גם בעמק דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תניח לי, מה הכוונה? אל תתפלל. אז איך הוא מתחצף, ואז הוא מתפלל ויחל משה. אז אומר הנציב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול להתפלל את תפילות העת צרה שלך. אתה אלוף העולם בתפילות בעת צרה. אתה בן בית אצלי. אני לא רוצה את התפילות האלו. אבל מה הוא לא חסם לו? ככה טוען הנציב. את הערוץ של תפילות הקבע. אז אומר הנציב, זה קצת דרוש. משה אמר, אין בעיה. אמרת, אני חלי. הוא התחיל להתפלל תפילת 18. זה מה שהוא עשה. הוא מתפילת 18 הוא גלש לבייחל משה. עכשיו אני לא נכנס כרגע, זה בוודאי דרוש מופלג, אבל מה שהנציב כמעט אומר חק קיומית, שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יחסום את הפגישות ביומן. אתם שומעים את הדבר המדהים הזה? אם יש פגישה ביומן, אתה יכול להכנס לפגישה, אפילו כשהוא אומר לך אני לא רוצה לדבר איתך בנושא הזה. למה? יש מצווה, אני מצווה כל יום להתפלל, אז אני יכול לדבר אליו כל יום. ככה הם מפרשים את את הגמרא הזאת. זה מאוד שונה מהרשב"א, כן? עכשיו בואו נגמור עד המשנה, בסדר? אני חשבתי שבוא נתחיל את המשנה, אבל זה בשבוע הבא, לא, בסדר. יש פה דברים חשובים בעיניי. אומרת הגמרא, וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפילה. ומה הכוונה לא כדברי זה ולא כדברי זה? אז פה הוא מסביר בצלק הרשב"א. גם הנציב אומר את זה, כולם כותבים את זה. זה לא שזה לא כמו רב לזר ולא כמו רבי יהושע. במובן של הסדר בין שבח לבקשה, כי הרי אנחנו עושים כמו רבי יהושע. אנחנו כולם אומרים שבח, נכון? אז לא כדברי זה ולא כדברי זהו, הייתה הסכמה בין רבי אליעזר ורבי יהושע שלא מבקשים צרכים בתוך תפילת 18, ובמילים אחרות, לא נוגעים בנוסח של תפילות הקבע. רבי אליעזר אמר, אתה יכול לפני 18, ומה רבי יהושע אמר? אחרי. באים חכמים ואומרים, האמת, אתה יכול להכניס את זה אפילו בתוכו. זה מה שאומר. כמו, לא כדברי זה ולא כדברי זה, זה לא הכוון השאלת שבח ואז בקשה, אלא האם בתוך, תפילות הקבע יש מקום להבעה אישית. ועל זה מביאה פה הגמרא כמה ממרות, ונחלקו רבותינו הראשונים מה היחס ביניהם. אז בואו נראה את זה קלות ובזה נסיים. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משני דרב, אף על פי שאמרו שואל אדם צרכה ושומע תפילה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה, מעין כל ברכה וברכה, אומר, אמרנו קודם ששומע תפילה זה מפתח מאסטר. אז אתה יכול לומר ושומע תפילה מה שאתה רוצה. אבל הוא אומר, בא פה בעמדה ואומרת, האמת יש משהו טוב יותר. תהיה יותר ספציפי. בכל ברכה וברכה, מה אתה יכול לבקש? מעין אותה דבר, כי למשל אומר רשי, אם אדם שכח תלמודו, יש מישהו לא עלינו מרגיש בעיה בזיכרון, מרגיש שיש לו בעיה עם הדעת, כן? אז איפה כדאי לו לבקש? מעריך לכונן הדעת, אם בעל תשובה. הוא מעריך בעל רוצה בתשובה, וכן בכולם, כולם מכירים, אם יש לכם חולים שאתם רוצים להתפלל עליהם, אז אפשר להתפלל עליהם במרכת רפאנו, כן? עכשיו, למה שיהיה הבדל בין בסוף כל ברכה וברכה, ולא בהתחלה? אז האמת שההסבר פשוט, למה בסוף? כל כך מה זה בסוף? בסוף זה אחרי הברכה או זה כוונה אחרי שאמרת את הפתיח? מה דעתכם? לפני הסיום. אז ההסבר מאוד פשוט. המבנה של הברכות של 18 ברכות הבקשה זה שכל ברכה, כמעט כל ברכה, לא כולם, כמעט כולם, פותחות בהכרזה על האמת היא, יש פה היפוך. אתה חונן, קודם מכריז שהקדוש ברוך הוא נותן דעת ואז הוא מבקש אותו. מה עושים בברכות האחרות? קודם מבקשים, ואז מה עושים? אומרים כי אתה יכול לעשות את זה, כן? סלח לנו אבינו כי חטאנו, אחר כך כי פשענו, כי מוכן וסולח אתה, כן? כלומר, הברכה מתחלקת לשניים, היא מתחלקת לבקשה, ואז אתה בעצם אומר שבח, אתה יכול לעשות את זה, כן? כנראה שהדעה הזאת של רב שמואל בר שילת משני דבריו חושבת, שמה המקום המתאים להכניס את הבקשה שלנו? לא ההתחלה, כמו להשאיר את המבנה הבסיסי של תפילות הקבע, או להשחיל את זה איפה, מתי? אני לא בטוח, אני חושב, רק שנייה. כן, אני... לא, זה לא פה, שנייה. הייתי חצי ספרי הרבה, שנייה. נראה לי שזה ברייבד. שנייה, אומר ברייבד. לא, אז הוא, בסדר. אני לא זוכר מי שאומר את זה, אבל בסדר. כמו למה באמצע צריך לחשוב על זה. אני חושב שזה קשור במבנה של הברכות, אבל אולי זה לא גם מוסבר, אוקיי? אמר רב חייא ברש"י אמר רב, אף על פי שאמרו שואל אדם צרכה ושומע תפילה, אם יש לו חולה בתוך ביתו, אומר בברכת החולים, ואם צריך לפרנסה, אומר בברכת השנים. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שאמרו שואל אדם צרכה ושומע תפילה, אבל אם בא לומר אחר תפילתו, אפילו כסדר יום הכיפורים אומר. וכאן עלתה שאלה גדולה מאוד בראשונים, מה היחס בין ארבע, שימו לב, זה ארבע ממרות בשם, שלוש בשם רב, ואחד בשם רבי יהושע בן לוי. ומה השאלה שהתעוררה אצל הראשונים, מה היחס בין הממרות? בואו נראה, יש פה דקויות הבדלים. קודם כל, דעה אחת אומרת, שומע תפילה, דעה שנייה, זה החכמים. אחרי זה בא רב, אומר, אתה יכול בסוף כל ברכה או ברכה, ברב חייא ברש"י בשם רב, מה כתוב? אומר בברכת חולים. מה לא כתוב? שזה בסוף. זה משמע שאין הבדל, זה לא משנה איפה. אתה יכול להגיד, אחד סומך על השני, כן? אבל האם אני אשאל אחרת, האם זה שתי ממרות שאומרות אותו דבר, או האם כל ממרה מוסיפה משהו שאין? האם השנייה מוסיפה על חברתה? אז נשמעו למשל את הרייבד. הרייבד אומר, אמר רבי חייא, אינו רשאי להמתין עד שומע תפילה. מי הוא אם לא הזכיר בברכת חולים או בשומע תפילה. כן, אז איך הוא מפרש את רבי חייא ברש"י? שלא רק שאתה יכול, אתה חייב. הוא חיפש שרבי חייא ברש"י יגיד משהו שלא אמר אותו הקודם, בסדר, אתם איתי? עכשיו, כאן בעניין הזה יש כנראה מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם ובין רבינו יונה בברכות. אם המחשב יסכים להתפתח. כן. אני רוצה להקריא לכם את זה, בסדר? מי שמעיין ברמב״ם, עוד שבע דקות, בסדר? מי שמעין ברמב"ם רואה ככה, הוא כותב הרמב"ם, מתפלל עם הציבור לא יעריך את תפילתו יותר מדי, אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו. ואם בא לומר אחר תפילתו, אפילו כסדר וידוי, יום הכיפורים אומר, וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן אמצעיות, מעין הברכה מוסיף. כיצד? היה לו חולה מבקש על הברחמים ברכת חולים, כפי צרכות לשונו. היה צריך לפרנסה מוסיף תחינה ובקשה ברכת השנים, ועל דרך זו בכל אחת מהם. ואם רצה לשאול כל צרכה בשומע תפילה שואל, אבל לא ישאול לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש האחרונות. אבל לא מביא משהו מאוד מחולק, בעצם לוקח את כל הממרות ומה עושה להם? הוא מאחד אותם. אבל שולחים לרבנו יונה, תראו כמה תסבוכת יצא מזה. כתב רבנו יונה בברכות, בעריף מביא את זה בברכות, יש מקבילה לגמרא שלנו בברכות, אז כותב רבנו יונה, דעניין זה מתחלק לארבעה דינים מחולקים. מה בעצם הייתה התפיסה שלו? כל ממרה מדברת על משהו אחר. אז הוא עושה מפה מאוד מורכבת של, אני חוזר לדילמה של כל השיעור, איך יכול אדם להביע את עצמו בתוך נוסח תפילות הקבע. אז הוא כותב ככה, אחד, דברכת שומע תפילה יכול לשאול כל צרכה, בכל עניין שירצה. זה המאסטר. שברכת שומע תפילה כוללת כל הצרכים. הדין השני,
שאם בא לומר בסוף כל ברכה או ברכה, אין כל ברכה או ברכה אומר, ואפילו שלא יהיה לצורכו ממש מותר, כיוון שאומר אותו בלשון רבים, מי הוא בלשון יחיד, אסור לו אומרו, כיוון שאינו אומר אותו בעבור כל ישראל. מה מפריע לו? ההתערבות של בקשות אישיות בכלל של תפילות הקבע עם תפילת הציבור. זה מה שמפריע לו. אז לכן הוא אומר, אתה יכול להוסיף, כלומר הוא מפרש את הממרה של הראשונה של רב שמואל בר שילת, אם בא לומר בסוף כל ברכה או ברכה, מעין כל ברכה או ברכה, מה הכוונה? אתה צריך לומר אותו כאילו שהוא מנוסח כמו תפילת הקבע, מילים אחרות בלשון רבים. מצוין. ואז הוא ממשיך ואומר, הדין השלישי, שאם שואל צרכה ממש, עכשיו הוא הולך לרבי חייא בראשי, שאף על פי שאמרו שואל אדם צרכה ושומע, אם יש לו חולה בתוך ביתו, מה הוא זיהה כאן, מה זה חולה בתוך ביתו? בשביל עצמך כבר. אז הוא אומר, על עצמך יש כבר היתר, אתה רוצה לצעוק תתה, נותנים לך אפשרויות שלא נותנים, שאתה סתם ככה רוצה לפה לכל החולים בעולם, כן? הדין השלישי, שאם שואל צרכה ממש, כגון ששואל על חולה שיש לו בתוך ביתו, יכול לומרו בלשון יחיד, אתה יכול, כן, להיות ספציפי מה אתה מבקש. ואפילו באמצע הברכה, ואינו דאמרינן, אם יש לו חולה בתוך ביתו, אמרה בברכת החולים, ולא הזכיר בכאן, בסוף הברכה לברכת החולים, סתם כאמר, ומשמע, ואפילו באמצע הברכה יכול לשאול, כיוון שצריך לו לפי שעה, ושימו לב, והוא שיאמר אותו בלשון יחיד, תגיד אותו בלשון יחיד, למה? שלא ידמה כמוסיף על המטבע שתקנו חכמים. אל תעשה רושם שיש לך סידור אחר מכולם. הדין הרביעי, שבסוף התפילה מה אתה יכול לעשות? יכול להאריך, בין בלשון יחיד, בין בלשון רבים, בין צרכה ממש, בין צורכי הציבור. הבית יוסף מביא את זה בסימן קוף מם יוטט.
זה
רואה,
אני אין סתירה בין
2 ו-3. לא, אני חוזר. בשומע התפילה יכול לבקש מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לבקש ספציפית בברכה על, 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 לא על עצמך, אז מותר לך רק בסוף הברכה ורק בלשון רבים. אם אתה רוצה לבקש על עצמך, אתה יכול באמצע הברכה ודווקא בלשון יחיד, ואחרי התפילה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסדר? זה כאמור לא ניכר ברמב"ם, בבית יוסף בצדק מנתח שיש מחלוקת גדולה כנראה בנושא הזה בין הרמב"ם לבינו, ואני אקריא לכם איך הוא מסכם את זה בשולחן ערוך. סימן קי"ט, דין רוצה להוסיף בברכות. אז תשמעו מה הוא כותב. אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעיות, מעין הברכה מוסיף. כיצד? היה לו חולה, מבקש על הברחמים, ברכת רפאינו. היה צריך פרנסה, מבקש עליה ברכת השנים. כותב הרמה, וכשהוא מוסיף, יתחיל בברכה, ואחר כך מוסיף. זה צריך להיות דווקא באמצע. אבל לא יוסיף, ואחר כך יתחיל הברכה. ממשיך השולחן ערוך. ובשומע תפילה יכול לשאול כל צרכיו שהיא כוללת כל הבקשות. זה הרמב״ם, זה סיכום מאוד פשוט. ולרבינו יונה, שמוסיף בברכה מעין אותה ברכה, אם מוסיף אותו בשביל כל ישראל, אומר אותו בלשון רבים ולא בלשון יחיד, ולא יוסיף אלא בסוף הברכה ולא באמצע, הוא הבין סוף הכוונה כשאתה גומר את הברכה. ואם שואל צרכיו ממש, כמו שיש לו חולה בתוך ביתו, שהוא צריך לפרנסה, יכול לשאול אפילו באמצע הברכה, והוא שישאל בלשון יחיד ולא בלשון רבים, וכאן שומע תפילה וכן בסוף התפילה, בין קודם יהיו לרצון, בין אחריו, יכול לשאול בין בלשון יחיד, בין בלשון רבים, בין צרכיו ממש, בין צורכי רבים. יש מי שאומר, כשמוסיף בברכה לצורך יחיד, לא יאריך. למה לא להאריך? כי אתה נמצא בתוך מה? נוסח תפילות הקבע. אני רוצה קצת להסביר, בזה נסיים, מה זה הסיפור הזה אחרי התפילה. מה בעצם יש מי שאומר הזה שהוא מצטט? שמצד אחד, תפילות הקבע הם חסד שאומרים לך מה להגיד. מצד שני, יש לפעמים, אתה רוצה להגיד דברים מעצמך. אז מה בעצם הסוגיה שלנו מאפשרת? שיש אפשרות בתוך תפילת 18 להכניס גם את עצמך. אבל יש כאן מתח מובנה, בין תפילת הקבע שהיא כאמור בשון רבים, ובעצם זה הטיקט שלנו, זה הפגישה, לבין המילים שלי. אז לכן אסור להאריך, כי אתה מתערב יותר מדי בתפילת הקבע. כלומר, יש לך זכות לומר משהו, אבל אתה צריך לשמור על מסגרת תפילות הקבע. מה קורה אחרי התפילה? אחרי התפילה, אני לא יודע אם מישהו זוכר, עברתי איזו דרשת תשובה לפני כמה שנים, שם עסקנו בוידוי שהוא אחרי התפילה. ועמדנו אז על כך שיש כמה דברים שנאמרים אחר התפילה. למשל, הגמרא בברכות סוף פרק שני מביאה שהמון המוראים היה להם תפילות אישיות שהם היו אומרים אותם בסוף התפילה. מה זה כל העניין הזה? זה אותו מתח. מצד אחד אתה קורא את הסידור, אבל אתה רוצה להגיד משהו משלך. מצד שני, אם כל יום אני אגיד, אני אציל משהו משלי, אני לא יודע מה אומרים. אז מה היה הפתרון של המוראים? הם חיברו תפילה אישית, והיו אומרים את אותה תפילה כל יום אחרי התפילה. מה זה הזמן הזה של אחרי התפילה? אז אנחנו יכולים לעמוד על טבעו מגמרא בברכות בדף למד. אם אדם שכח יעלה ויבוא, אז כל עוד שהוא לא סיים את התפילה, מה הוא יכול לעשות? לחזור לרצה. מה קורה אם הוא סיים את התפילה והוא עדיין לא עקר רגליו? זה מה שאצלנו אומרים אלוקי נצור לשוני מרע. הוא גם לא חייב מה לעשות? לחזור לראש, הוא יכול עדיין לחזור לרצה, למרות שהוא כבר גמר את התפילה. ואז הגדרנו באותו שיעור, ואני חושב שזה היסוד גם של הגמרא כאן, שכשהאדם הוא לא עקר רגליו, הוא אחרי תפילתו לפני עקירת רגליים, הוא מצד אחד סיים את התפילה, אבל הוא עדיין עומד לפני המלך. איך אני אדמה לכם את זה? אם ראיתם פעם טקס שמשתתף פה הנשיא או ראש הממשלה, וכשהטקס נגמר, אז מה מכריזים? תם הטקס, ועכשיו מי יוצא ראשון? הנשיא יוצא ראשון, וכולם מתבקשים להישאר במקומותיהם. אבל אתם מה הנשיא בדרך כלל עושה? אז הוא הולך ולוחץ ידיים תוך כדי שהוא יוצא. ראיתם את זה פעם? אני ראיתי את זה, הייתי במקומות כאלו. ואז מה אתה יכול לעשות לו? small talk. פעם הייתי בטקס כזה של נפגעי פעולות האיבה בהר הרצל, והרמטכ"ל עבר לידי והיה לי משהו חשוב להגיד לו, אמרתי לו את זה, והוא לא עשה עם זה כלום לדעתי. אבל מתי אני יכול לדבר עם הרמטכ"ל? מה שאני מנסה להגיד הוא, אחרי התפילה אתה כבר סיימת את הטקס, זכית להיכנס ללשכה, אבל עכשיו זה הזמן של small talk. זה הזמן שמה אתה יכול לעשות? לנצל את זה שאתה עומד לפני המלך ולהגיד לו משהו. עכשיו, למה בוידוי, אני חוזר, אעשה לכם חזרה לדרשת תשובה, למה וידוי צריך להיות אחרי התפילה? כי מה הבעיה של אדם שמתוודא? הוא חוטא. אם אתה חוטא, אז מה תהיה לך בעיה? למה שהמלך יצר קבוע פגישה עם העבריינים? אבל המלך נותן לכולם, אתם זוכרים מה המלך נותן לכולם? להתפלל לפניו. אז אתה מתפלל, ואז זכית לעמוד לפניו, אתה מנצל את ההזדמנות, מה להגיד לו? חטאתי. לכן זה אחרי התפילה. אז אחרי התפילה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כמה זמן שאתה רוצה, כי כבר מה עשית בזה שהתפללת? אתה עומד לפניו. לילה טוב.